אנחנו נמצאים באגרת הראשונה לפטרוס, פרק 5 בפרק האחרון. שוב, זה 438. הראשונה לפטרוס, פרק 5, 438. ונקרא שוב את שני הפסוקים שקראנו פעם שעברה, 8 ו-9. שוב, ראשונה לפטרוס, פרק 5, פסוקים 8 ו-9. כותב פטרוס המאמינים ככה: התעוררו, שקודו, כי מריבכם השטן משוטט כאריה שואג ומבקש את אשר יבלה, ועמדתם נגדו חזקים באמונה. ודעו כי עינויים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם. אני אזכיר לכם מה דברנו פעם שעברה. הנושא שלנו, נושא מאוד מאוד חשוב, שכל אחד מאיתנו מעורב בו כל הזמן, זה מלחמה רוחנית. אני רוצה להגיד לכם משהו קטן. אני הספקתי להיות בחיי בשלוש מלחמות, מלחמות ישראל, והייתי בדברים מאוד קשים, תאמינו לי, מאוד קשים, הרבה מוות, המון פצועים, הרס וחורבן, קשים מאוד. כשאני משווה את מה שעברתי במלחמות למאבק הרוחני, אני מדבר עכשיו על עצמי, אני אומר לכם בגילוי לב שהמלחמה הרוחנית היא הרבה יותר קשה. זה מלחמה בערך זמן קצר. במלחמת ששת הימים הייתה רק 6 ימים, מאוד אינטנסיבית. בערך תקופה קצרה, מאוד אינטנסיבית. אנחנו מדברים על מלחמה שלא נפסקת. אין דבר יותר קשה מזה. כל יום, כל היום, שבוע אחרי שבוע, חודש, שנה, כל הזמן, להילחם. ואוי ואבוי למי שמפסיק להילחם. לכן הפסוקים לכתובים. אני חוזר, האויב שלנו הוא לא נראה ולא נשמע, זה אויב רוחני. זה השטן עם כל השדים שלו, שעושה הכל כדי לפגוע בו, בנו. מה המטרה של השטן, מה דעתכם? מה המטרה שלו? יש לו מטרה מאוד פשוטה. להרחיק אותנו מאלוהים, להפיל אותנו בחטא, להכשיל אותנו, להרוס אותנו, כדי שנצטרף אליו ונגיע יחד איתו לאש גיהנום. זה הכל. זה המטרה שלו, והוא לא מרפא. ואנחנו מדברים מלחמה לחיים ולמוות עולמיים, נבין את זה. אני אומר לך, אבל אני לא מקנה במאמין או מאמינה שלא מתייחס לפסוקים האלה, לעזרות האלה, במלוא הרצינות. אוי ואבוי. פעם שבוע הזכרתי איך השטן פועל. כפי שקראנו כאן, הוא פועל בשני דרכים. דרך אחת כמו אריה שואג. באמת זה מפחיד. עד כמה שאני מבין, חוץ משמשון, שום בן אדם, הגבר הכי חזק בעולם להבנתי, הוא לא יצליח להילחם אריה ולגבור עליו. אני לא מאמין. דוד, כן. אלוהים נתן לו כוח מיוחד. איך? לא בידיים שלו, כן. שמשון ממש בידיים שלו, פנים אל פנים. בוא נאמר, אריה זה באמת מלך החיות, מאוד מאוד לא פשוט. ככה מתואר השטן. זה אומר שאנחנו צריכים להבין שהשטן יכול ברשות של אלוהים, אני מדגיש את זה, לפגוע בנו. פגיעה קשה. פגיעה גופנית, יכולת מחלה, תאונה, פציעה מכל סוג שהוא. יכול לעשות את זה. יכול לפגוע ברכוש שלנו, בבית שלנו, בכסף שלנו, בדברים שונים. והוא פוגע כדי לפגוע בנו ולהפיל אותנו. בעוצמה אדירה, סיפרתי את המקרה של איוב שכולנו מכירים. זאת דרך אחת. ולפעמים אלוהים מרשה לו. נבין את זה. הדרך השנייה, אתם זוכרים איך קראנו לזה? השטן מחופש למלאך אור. כשהייתי בצבא הסדיר, לא פעם עבדנו עם השבק, שירות הביטחון הכללי, לתפוס כל מיני חשודים, לחקור אותם. היו מקרים של חקירה מאוד מאוד נמרצת, כי היה חשש לפיגוע מאוד רציני. מה שאני הבנתי, מעט שהבנתי, למרות שלא הייתי בחדר החקירות, אתם יודעים איך חוקרים את האנשים האלה? מאוד מתוחכם. מצד אחד מפעים עליהם לחץ פיזי קשה, מאוד מאוד לא נעים, אני לא יודע פרטים, אחרי כמה זמן מה קורה? בא להם חוקר עם כוס קפה, דובר ערבית כמובן, ומדבר איתם כמו חברים, ומנסה, קדם, תדברו, ספרו מה קורה, ברוח טובה, כאילו חבר שלהם. ואם אותו אחד, כן, חשוד, הוא מתעקש, הוא יודע מה מצפה לו בשלב הבא. כלומר, לפעמים המילים היפות, הנעימות, הן עלולות להטעות בצורה בלתי רגילה. שפת חלקות, שפה נעימה. והשטן יכול לנסות להשפיע עלינו במילים יפות כדי להטעות אותנו בצורה מאוד מאוד מתוחכמת וערמומית. ואנחנו צריכים להבין את זה, כפי שאני אזכיר בהמשך, גם באמצעות דבר אלוהים. נבין את זה. לכן זה לא פשוט. גם באמצעות כתבי הקודש. לכן אני אומר, היכולת שלו היא מאוד גדולה. ואנחנו נקראים, איך שכתוב כאן, תשימו לב בפסוקים האלה, שני הפסוקים האלה, אנחנו נקראים להתעורר ולשקוד ולעמוד נגדו, פסוק 9, חזקים באמונה. ואני רוצה עכשיו לדבר איך אנחנו צריכים להתגונן לעמוד מול השטן. מה דעתכם, האם מישהו מאיתנו כבן אדם, באופן אישי, יכול לגבור על השטן, מה דעתכם? על הכוח שיש לשטן? אין מצב. שלא תהיה לי הבנות. השטן הרבה יותר חזק מכל אחד מאיתנו באופן אישי. תבינו, הוא יצור על אנושי. הוא משוטט בכל העולם, יש לו יכולת אדירה עם השדים שלו, הוא יודע המון דברים. והוא מה שנקרא מלך העולם הזה, אלוהי העולם הזה. אין לנו סיכוי. הוא הרבה יותר חזק מכל אחד מאיתנו, ואסור לנו חלילה לזלזל בו. זה לא נכון. תחזרי גם מיכאל, מי שזוכר, בגרת יהודה, הוא אמר, אלוהים יגר בך, מי שמכיר את הפסוק הזה, הוא לא נסה להתמודד ישירות עם השטן, אלא באמצעות אלוהים. כך שהשטן, נבין, הוא כוח מאוד חזק, ואנחנו צריכים להבין מי האויב שלנו. אויב מאוד רציני. השאלה איך להתמודד איתו. מה דעתכם, מה הדבר הראשון, הכי חשוב, שבלעדיו אין לנו סיכוי? מה דעתכם, מה הדבר הראשון? אמונה, אנחנו נגיע לזה, אמונה שלנו, כן? אולי לפני זה אפילו, הוא אומר, עמדו חזקים באמונה, אבל לפני זה אפילו הייתי אומר, אני ארמוז לכם, מופיע באפסים פרק ו', קראנו את זה פעם שעברה, על כלי נשק אלוהים. אתם זוכרים מה הדבר הראשון שפולס כותב לאפסים? חזקו באדוננו, נו הלאה, ובעוז גבורתו. זה ההתחלה. למה אני מדגיש את זה? אנחנו לא צריכים לבטוח בעצמנו, גם אין טעם, לא נצליח. לבטוח בישוע משיח, בגבורה האלוהית שלו. נבין את זה. זה המפתח. להאמין בו שהוא יעשה ויפעל את המלחמות שלנו. אנחנו לא יכולים לבד להילחם נגד השטן. ואתם יודעים, אומרים באנגלית משפט יפה, Satan is mighty. בעברית פשוטה, השטן מאוד חזק. But Jesus or God is almighty. אבל אלוהים או ישוע הוא בעל כל כוח. אז נכון, השטן מאוד חזק, אבל ברור לכולנו. אין מה להשוות את היכולת של השטן ליכולת של ישוע המשיח. עכשיו, למה אני אומר את זה? בהחלט ייתכן בחיים שלנו, גם לי זה קרה, אני מכיר את זה מניסיוני, יש תקופות שונות, אני מסכים. להגיד שתמיד אנחנו חזקים באופן רוחני, זה לא נכון. יש מקרים שאנחנו מרגישים אולי חולשה רוחנית כלשהי, וזה יכול להיות. ואז אנחנו עלולים להיות מדוכדכים, והרגשה לא טובה, אבל זה לא נכון. אנחנו צריכים לבטוח בישוע המשיח. וזה לא משנה באיזה מצב רוחני אנחנו נמצאים, כי בעצם אנחנו מבקשים שהוא יעשה ויפעל במקומנו. ואני אומר לכולנו להבין את הדבר הזה ולהאמין בו. כשאנחנו מעבירים את הבעיה שלנו ואת הביטחון שלנו לאדון ישוע, הוא יעשה ויפעל ברוב חסדו. אבל לא רק ישוע המשיח. מי זוכר בתפילת האדון מה אנחנו מתפלים כל פעם? הצילנו מן הרע. זה תפילה ישוע למטה, נתפלל, אבינו שבשמיים. מי זה הרע? הרע בוען הכי רחב, זה השטן, מקור כל הרוע. אלוהים שיציל אותנו מהרע. אני רוצה לכם, קראו לי לא פעם אנשים שאלו אותי שאלות. תגיד לי, אם אתה תימצא במצב מסוים, מה תעשה? תן לכם דוגמה, שאלו אותי זה הרבה. תראו לכם, אני פשוט מדבר דברים מתוך ניסיוני. כשהייתי בצבא במילואים, היינו בהמון מקומות באינטיפאדה, מי שזוכר, תקופה מאוד קשה, מאוד קשה. מהגדוד שלי ברמאללה, ג'יפ עם שלושה חיילים, נוסע בכביש, באיזשהו מקום ככה בין היישובים הערביים. פתאום, בהפתעה מוחלטת, מחסום אבנים לכביש, הוא לא יכול להמשיך. ותוך דקות, כל מה שאני אומר, אני לא מגזים, זה היה מערב מתוכנן, מגיעים מאות ואולי יותר מאלף ערבים עם אבנים, מתחילים לרגום אותם. אגב, זה דברים שקרו, זה לא סיפורים. מצב מאוד מאוד בעייתי, הם מוקפים, אני מעריך יותר מאלף אנשים שרוצים להרוג אותם. מה עושים? תמיד שאלו אותי גם בתור מאמין, תגיד לי, אם אתה תיקלע למצב כזה, מה אתה עושה? יש להם נשק, M16. מה, אתה תתחיל לראות להרוג עשרות אנשים? מה אתה עושה? ומה הייתה התשובה שלי? זה רק בתור דוגמה למצב בלתי אפשרי. אתה בבעיה אמיתית. אני אמרתי ככה, ואני אומר את זה עד עכשיו. אלוהים ידאג שאני אישית כמאמין בו, אני אף פעם לא אגיע למצב שאני לא יכול לצאת ממנו. ואני אומר לכם היום, בגיל שלי, עם כל מה שעברתי, לא קרה לי פעם אחת שהייתי צריך לפעול נגד האמונה שלי. שהייתי במצב שהייתי צריך לפעול בצורה נגד רצון אלוהים, לא קרה לי אף פעם. למה? אלוהים מציל אותי מהרע. הוא נותן לי ולא רק לנו כולנו חסד מיוחד, נבין את זה ונאמין, להימנע ממצבים שאולי לא נצליח לעמוד בהם כבני אדם. הוא מונע את זה מאיתנו. לצערי, אנשים בעולם נקלעים למצבים מאוד מאוד בעייתיים. אין להם את החסד, את ההגנה שיש לנו, כי הם לא פונים לאבינו שבשמיים. אז נבין את זה, באמת, זו זכות בלתי רגילה. אנחנו בכלל לא יודעים ממה אלוהים מציל אותנו, כדאי להסכם. אנחנו לא יודעים. כי עובדה, לא קורה. תודה לה, אבל זה לא קורה. דיברנו על ישוע המשיח, ביטחו באדוננו בעוז גבורתו, דיברנו על אבינו שבשמיים, מציל אותנו מהרע. מה עם רוח הקודש? מי זוכר בהקשר הזה מה נאמר בראשונה ליוחנן? זה שבתוככם זה רוח הקודש, מה הוא? אתם זוכרים? גדול מאשר בעולם. זה מאוד מאוד מעודד. אני אומר לכם, הפסוקים האלה פעמים רבות עודדו וימשיכו לעודד אותי. נכון שאני בסך הכל בשר ודם וכולנו אפסים קטנים, אבל תודה לאל, בקרבו של כל אחד מאיתנו נמצא רוח הקודש. זה אלוהים. והכוח והגבורה שלו הם יותר חזקים ממה שקורה בעולם. כלומר, השטן הוא לא יכול לפגוע בנו. הוא לא יכול, כי רוח הקודש בקרבנו. אני מזכיר לך מה שכתוב גם בראשונה ליוחנן, מאוד מעודד. כל מי שנולד מאלוהים מנצח את העולם. שוב אני מזכיר לכם, מה זה העולם? זה השטן, הוא אלוהי העולם הזה. כל הפיתויים בעולם, אלוהים נותן לנו את הכוח, בגלל רוח הקודש שבנו, לעמוד ולהחזיק מעמד. הרבה אנשים אמרו לי, אתם לא תחזיקו מעמד. אתם לאט לאט תעלמו באוכלוסייה. איך תחזיקו מעמד? תודה לאל, יש לנו גבורה אל-טבעית, ואנחנו מחזיקים מעמד ברוב חסדו. לכן אני החלטתי להתחיל את ה... התמודדות שלו עם השטן, להבין, לא בכוחנו, זה לא נכון, בלתי אפשרי. אנחנו בוטחים בישוע המשיח, באבינו שבשמיים, ברוח הקודש. זאת ההתחלה. אבל מה, כמו כל דבר, נשאר גם החלק שלנו. וכפי שאתם רואים כאן, אני אגיד כמה מילים על זה. הוא אומר כאן, נעשים לפסוק 8, יתעורו שקודו. זה אנחנו צריכים לעשות. אלוהים לא יעשה את זה עבורנו. הוא עושה מספיק. מה אנחנו צריכים לעשות? אני אומר לכם, הערנות הרוחנית זה הדבר הכי משמעותי במלחמה הרוחנית שלנו. אני אומר לכם, אני לוקח את הדברים לי במלוא הרצינות, תאמינו לי, כל הזמן. אני גם לא רוצה להיות עייף. אני יודע כשאני עייף וכל אחד מתן עייף, הערנות שלו פוחתת, יותר קשה לו. מה ישו אמר, אתם זוכרים? הרוח חפצה, הבשר אפה. שאלו את אשתי, שאני עייף, אני כמה שיותר מהר מוצא הזמנות ללכת לישון, למה להיות ערני? אם אני לא ערני ואני עייף מטושטש, אני יודע שיותר קל הסתה להתקוף אותי. זאת עובדה, כי אני בסך הכל בן אדם. אז הערנות הרוחנית הכי חשוב, להתעורר, להיות ערני, לא לישון ולשקוד. אני יודע, אני גם הייתי צעיר ויש כאן הרבה צעירים, אני מכיר את כל הסיסמאות של היום, השמיים הם הגבול ויש בלי סוף דברים. אז מה? אז מה? מה הדבר הראשון? מלכות אלוהים. אני אומר גם מיוחד לצעירים והצעירות, אל תטעו את עצמכם. מי שלא שם את ישוע במקום הראשון, הוא יהיה בבעיה. אני אומר לכם, אני לצערי מכיר מאמינים, מאמינות כאלה, ששם את ישוע במקום שני שלישי. רואים לפי החיים שלהם. התוצאות קשות. מה שאנו זורים, גם קוצרים, אל תשכחו. אי אפשר להטל בלעים. אני מציע לכולם, לבנות את החיים בצורה כזאת, שלא לאפשר לשום דבר בעולם הזה, לא לימודים ולא עבודה ולא כל פעילות אחרת, לפגוע בערנות הרוחנית שלנו, לא לאפשר את זה. למה? השטן יודע המון דברים. ואני אומר לכולנו, אם מישהו מאיתנו יותר מדי עסוק, אני מדגיש יותר מדי עסוק בענייני העולם, זה עלול לקרות, השטן יודע את זה. הוא נחלש רוחנית ואז השטן יתקוף. כשהשטן תוקף, לא פעם התקפה היא מאוד קשה כשהמאמין חלש ולא מוכן. ומאמין או מאמינה כזאת, תבינו, עלול לקבל איזו החלטה מוטעת שהיא ברצון השטן, לא ברצון אלוהים. והוא ישלם מחיר כבד על ההחלטה הזאת, הוא לא יהיה ערני. לכן גם ישוע אומר מפורשות, תשקדו ותתפלו כל הזמן. כל הזמן, פן תבוא לידי ניסיון. תראו, פולוס אומר לתימותי שמה, הרגל עצמך בחסידות. אני חושב שמיוחד לצעירים וצעירות, כמה חשוב להתרגל, זה עניין של הרגלים. מגיל צעיר להרגלי חסידות. חסידות באנגלית זה godliness, של יראת אלוהים אמיתית. להתרגל, יש כזה ביטוי, אתם מכירים, שעה שקטה. יש כאלה בבוקר, אני מכיר כאלה שמתחילים לעבוד ב-8, הם קמים ב-5:30-6, שיהיה להם זמן עם אלוהים. לפני שמתחילים את היום. יש כאלה עושים את זה בערב, כל אחד מחליט מתי, לא משנה מתי. אבל למצוא זמן לערנות רוחנית, למה זה חשוב? כי אם אנחנו כל הזמן שמים לב מה קורה, אם אנחנו חלילה, וזה עלול לקרות, מתחילים לסטות לכיוון לא מתאים, רוח הקודש מיד ידבר אלינו, עצור! אל תמשיך הלאה, אתה תעשה טעות. אבל אם אנחנו לא עומדים על המשמר, ואנחנו נסחפים בכיוון לא טוב, אנחנו עולים לעשות טעות. ואני אומר לכם שעל טעויות משלמים מחיר מאוד כבד, עדיף להימנע מהם, עדיף להימנע. לכן הנושא הזה של השקידה, ערנות, חשוב ביותר. אני יכול רק לומר את הדברים, אני מעביר את האחריות לכל אחד ולכל אחת. כמה אתם עושים את זה? הדבר השני, איך שהוא אומר גם בפסוק הזה, בפסוק הבא אומר, תעמדו נגדו חזקים באמונה. אנחנו צריכים אמונה חזקה. אנחנו נקרא מאמינים, אני אוהב את השם הזה. אנחנו אומרים שאני, אתה מאמין? ברור מי הוא מאמין, בישוע. אין אפשרות אחר. אנחנו מאמינים, אבל מה כתוב כאן? אמונה חזקה. כל אחד מאיתנו, יכול להאמין, וצריך להאמין. למד בגטה לעברים. מה זה אמונה? לבטוח בגבורתו של ישוע המשיח. יש דבר שהוא לא יכול לעשות. אמונה חזקה, זה אומר, לבטוח בכל הבטחות אלוהים. אלוהים איתנו, כל הזמן, בכל דבר. עכשיו, בשגרה זה מאוד פשוט ונוח, אני יודע. מודים לאלוהים והכל בסדר. אבל ישנם מקרים שאנו עוברים תקופה קשה. אלוהים מרשה את זה, כן, תקופה קשה. ואז חס וחלילה, הספקות עלולים להיכנס ליבנו. אוקיי, מה קורה כאן? למה הדברים קורים כך וכך והמון תקלות ובעיות? זה יכול להיות. אלוהים מרשה את זה, כן. שלא הכל חלק. ויש קשיים ויש בעיות והתמודדויות. ואז אנחנו עלולים להיכנס לספק. וכאן הבעיה. עכשיו אני רוצה להזריר לכולנו. אם חס וחלילה, אני אומר שוב, חס וחלילה, מישהו מאיתנו מטיל ספק ביכולת של אלוהים לפעול, הוא בבעיה אמיתית. אלוהים לא מוכן לזה. אלוהים רוצה, ובצדק, שנפטר בו בצורה שלמה. מה, יש דבר שהוא לא יכול לעשות? היפלא מאדוני דבר? אין כזה דבר. ואנחנו מוזערים לפי גרת יעקב פרק א', שמי שיש לו ספק, הוא דומה לגלי הים שעולים ויורדים, הוא חסר יציבות, ומה יקרה? הוא לא יקבל כלום. אם אדם מתפלל, פונה לאלוהים בספק, הוא לא בטוח, אלוהים לא ענה לתפילתו. אתה לא בוטח בי, אני לא ענה לתפילתך. לכן צריך אמונה חזקה. מה דעתכם? האם השטן מרגיש שאנחנו עומדים מולו באמונה חזקה? מה דעתכם? ברור שהוא יודע. הוא בא לנסות לפגוע, ואנחנו לא נותנים לו. אני תמיד מתפעל מאמונה של אברהם אבינו. איך אומר כתוב, ולמדנו שם בהגיעת העברית, באשר אין תקווה כיווה ויאמן. איזה דבר מדהים זה. אין תקווה, אפס. והוא מאמין. כתוב שיתחזק באמונתו. האמונה זה כוח אדיר, זה כוח בלתי מוגבל, כי בעצם אלוהים עומד לרשותנו עם היכולות הבלתי מוגבלות. לכן אני אומר לכולנו, אמונה חזקה. ישו אומר גם דבר, יהי לכם כאמונתכם. אני לא פעם אומר את זה לאחים וחיות שלי. אם חלילה תהיה לנו אמונה קטנה, נקבל מעט. נבין את האמת, ככה זה פועל. ואם תהיה לנו אמונה גדולה, נקבל הרבה. להאמין ונראה את התוצאות. גם במצבים קשים, כשאין לנו שום פתרון, ואמין שאני גם מדבר מתוך ניסיון בחיים שלי, ככה זה עובד. אלוהים נאמן, הוא פותר כל בעיה. אז לעמוד חזקים באמונה. ואני אזכיר, בגרת יעקב שמה, מי שזוכר שם, הוא אומר שם, אני רשמתי לי פה, אתם זוכר? רק שנייה אחת. נו, כן, נזכר. התייצבו נגד השטן ויברח מפניכם. זה רק להשלים. כשאתה מתייצב באמונה חזקה, והשטן יודע את זה, הוא יודע, אין לו סיכוי לפגוע בך. הוא לא יבזבז את הזמן שלו. הוא יחפש קורבן אחר. מאמין או אמינה אחר שהוא חלש, מלא ספקות, הוא יתקוף אותו בכל העוצמה. אז שימו לב כמה זה מעניין. אם אנחנו עומדים מאיתנים באמונה, השטן יודע את זה. מה הוא עושה? הוא בורח, עוזב אותנו. עוזב אותנו. הוא לא פוגע בנו. הוא לא יכול לפגוע בנו. אני מזכיר לכם, ישוע, כשהשטן ניסה אותו, אתם זוכרים, במדבר, בשלב הזה הוא אמר לשטן, סור ממני השטן, תתרחק, תסתלק מכאן. השטן ניסה אותו שלושה ניסיונות, הוא נכשל, ועזב את ישוע. אז לעמוד נגדו חזקים באמונה, והוא לא יכול לעשות לנו שום דבר רע, כלום. זה ביטחון מוחלט, נבין את הדבר הזה. שום דבר רע. היה מקרה מאוד לא נעים, אני חייב לספר לכם. לפני הרבה שנים, היה בחור בשם ברק, חלק אולי שמע עליו, בחור מיד אחרי צבא, הוא היה מאמין צעיר, אני לא יודע את הפרטים, את האמת, לא יודע את הלב שלו. אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא החליט לעשות סנפלים, מי שיודע, לרדת מגובה של 15 מטר, באיזשהו מקום, באזור ירושלים, בית שמש, עם חבר, אתם, כזה סנפלים, 15 מטר. אז זה איכשהו התארגן פה ושם, הוא לא שם לב, והוא הולך אחורנית, והוא נפל, 15 מטר, והוא התרסק. מה זה התרסק? הוא לא התפרק לגמרי, 15 מטר, כמו 5 קומות. והוא היה מצב אנוש, הוא גסס, והוא אותו זמן קצר מת. מה מאמין אחד אמר לי? דבר שאני לא אשכח אותו. מה אמר לי? השטן דחף אותו. אני לא ראיתי את הדבר הזה. השטן דחף אותו למותו? האם השטן יכול סתם לדחוף מאמין ולהרוג אותו? בחיים לא. אין כזה דבר. מה שמפליא אותי, שמאמין אמר לי את הדבר הזה. להבנתי אותו מאמין, אין לו הבנה רוחנית. זה בעיה מאוד רציני. הוא לא יכול, מה פתאום? השטן פתאום יגרום לי לעשות תאונה ולהרג? מה פתאום? מלאכי אלוהים איתנו ושומרים לנו כל הזמן. אז אין כזה דבר, נבין את זה, אין כזה דבר. אנחנו מוגנים, ובלי רשות של אלוהים, השטן לא יכול לעשות לנו כלום. ואלוהים מרשה לשטן בצורה מוגבלת מאוד, לפגוע בנו, לנסות אותנו, אני מסכים. לא להרוג אותנו, היה מאוד שמח להרוג את כולנו, להיפטר מאיתנו מאמינים. הוא לא יכול, כי אנחנו מוגנים. אז תודה לאל, לעמוד חזקים באמונה, ולשים את כל ביטחוננו בישוע המשיח. יש עוד כמה נקודות, אני לא ארחיב יותר מדי. אתם יודעים, כתוב שם, באפסים, החזו בחרב הרוח. אגב, האמונה זה מגן, אתם זוכרים. מגן נגד חיצי הרשע. הוא לא יכול לבלבל אותנו, סטן, לא יצליח. מה זה חרב הרוח, דבר אלוהים? אני אומר לכולנו, זה החלק שלנו. ללמוד היטב את דבר אלוהים. נלמד בשנייה לפטרוס, מדובר שם על מאמינים פתאים. פתי, סליחה, זה אדם טיפש. מה שאומרים לו הוא מאמין. הוא לא בודק, לא בוחן את הדברים. באמת טיפש. פתאים ולא חסרים כאלה. קל מאוד להטעות, אני אומר לכם. מאוד קל. מי שמכיר טוב את דבר אלוהים, זה חרב רוחנית, אי אפשר להטעות אותו. מי שמכיר טוב את דבר אלוהים, אני מדגיש, כמובן, עם הדרכת רוח הקודש, הוא מוגן לגמרי. הוא יודע להילחם. הרי מה השטן עשה? הוא בא לישוב ואומר לו, תקפוץ מפינת בית המקדש, כי כתוב, מלאכיו יצווה לך לשמחה בכל דרכיך. זה כתוב. אז למה ישוע לא קפץ? הרי זה כתוב. מה אומר לישוע? כתוב עוד דבר, כתוב לא תנסה את אדוני אליך. אחת הדרכים הכי מתוחכמות של השטן, ולא ניתן, הוא משתמש בדבר אלוהים. זה נשק מאוד רציני. אז מה אם זה כתוב? יש עוד פסוקים. אולי מוצאים דברים מהקשרם. שמענים נורא תמימים. אז מה אם זה כתוב? גם השטן יכול להשתמש בזה, להטעות אותנו, כמובן. ולכן, להכיר טוב את דבר אלוהים. אני, אין לי הרבה זמן, תמיד להקדיש לשמוע דרשות או לקרוא ספרים באמת שלא. אני משתדל באמת להקדיש את הזמן של דבר אלוהים, ישירות מהמקור. המעט שאני נחשף למשהו, תאמין לי, מעט מאוד, אני בוחן את הדברים. כשאני שומע בן אדם מדבר, אני בוחן כל מה שהוא אומר. ואנחנו צריכים שלנו את היכולת לבחון אם מה שהוא אומר זה נכון. ואני אומר לכם שאדם יכול לומר 90% דברים מאוד נכונים מדויקים, אבל לא צריך הרבה רעל, הרבה ציאניד להרוג בן אדם. תאמין לי, מעט מאוד. והוא מכניס שם רעל. ומאמינים שלא מכירים טוב את דבר אלוהים, עלולים ליפול. גם מאמין אחד מה פעם הוא אמר לי, דברים שאני חייב לומר לכם, מאוד קשה לי לשמוע. דיבר, סיפרתי על איזה אחד שלבנתי הוא מורה שקר, לפי מה שהבנתי, הוא משהו מתכחש לאמת מהכתובים. אז מה אמר לי אותו מאמין? תשמע, רוב הדברים שהוא אומר הם בסדר. אז בסדר, 15% הוא לא מדייק. מה זה הדבר הזה? אני מדבר על דברים עקרוניים, לא על דברים קטנים. מה זה לא מדייק? דברים, מישהו להגיד שישוע הוא לא בן אלוהים מניעה, או שהוא לא בא בבשר, או דברים מסוג, איזה, לא ייתכן דבר כזה, לפסול אותו על הסף. כמובן, זה heresy, זה כפירה. אני אומר לכולנו, להכיר טוב את דבר אלוהים, ולבחון את הדברים, ואני חייב להגיד לכם, עד היום קרה לי כמה מקרים, ואני אומר לכם, יש אנשים מאוד מאוד מתוחכמים. אני שומע בן אדם מדבר, והתחושה הפנימית שלי היא שמשהו כאן לא בסדר, ואני אומר לכם, קשה לי לשים את האצבע מה בדיוק לא בסדר. אני מנסה לחשוב מעצמי. הוא אומר כל מיני דברים, כולל פסוקים והסברים, זה נראה על פניו מהכתובים, אבל משהו כאן לא נכון, הוא מגיע למסקנה מוטעת. ואני מכיר די טוב את הכתובים, ואני אומר לכם, לא פעם קשה לזהות את ההטעיה, לא פשוט. לכן אני אומר, אני גם מתפלל כמובן שאלוהים ידריך אותי, כתוב לבחון את הרוחות עם הם אלוהים, באמת שאלוהים יעזור לנו, כשלא נטעה, שאף אחד לא יוכל להטעות אותנו. דבר אלוהים חרב הרוח. נגיד דבר אחד, פולוס כותב שם על אפסים, אל תיתנו מקום לשטן. זה מתקשר לדבר הזה. למדנו פעם שעברה שיהודה, הוא נתן לשטן להיכנס ללב שלו. הזכרנו את זה מבשורת יוחנן. הוא פתח את הלב של השטן. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. אבל מה אנחנו נקראים? אל תיתנו לו מקום. לא לתת לו מקום מקרבנו. השטן רוצה להטעות אותנו, להכשיל אותנו, שנחטא במחשבות שלנו, לעשות כל מיני דברים של בניגוד לרצון אלוהים. אחד הדברים שהוא רוצה לעשות, לסכסך בינינו, אני אומר לכם, בזה הוא מומחה, לגרום לכך שמישהו יחשוב על אח או אחות מחשבות רעות. אני יכול להבטיח לכם שבכל אחד מאיתנו אפשר למצוא פגמים. בכל אחד. אז מה? מישהו מושלם? מישהו מתיימר להיות מושלם? אז מה, נתחיל לראות זה לא בסדר, זה לא בסדר? מה זה הדבר הזה? כל אחד שיבדוק את עצמו. אני בכלל מציע תמיד להתמקד בדברים הטובים והחיוביים, באחים וחיות, ויש הרבה דברים כאלה, תודה לאל. אז יש דברים שלא בסדר. מי מאיתנו מושלם? אבל לא לאפשר לשטן להסיט אותנו אחד נגד השני. זה מאוד חמור במחשבות ולהיות ערניים לזה. מה המטרה שלו? להביא לאימותים, ויכוחים, מחלוקות, פועלי המסע. אני אומר לכם, אני גם מתמודד עם זה. כשבאות מחשבות מסוג זה להבין, זה לא בא מאיתנו, מאדם החדש. זה בא מהשטן. במטרה להרוס את מה שאלוהים רוצה שנבנה. לא לתת לזה מקום. כל דבר שפולוס אומר יפה, תתרחקו מכל מה שדומה לרע. אני אומר לכם, שאם מאמין, מאמינה, באמת נזהר ונשמר במה שתלוי בו, באותו זמן חסד אלוהים איתו, הוא לא ייפול. הוא לא ייפול, אין כזה דבר. וזה הביטחון שצריך להיות לכל אחד מאיתנו. הוא לא ייפול, היא לא תיפול. למה אלוהים איתנו? ואנחנו מוגנים, והשטן יחפש אחרים, הוא יודע שלא יכול להתעסק איתנו. לכן אני קורא לכולנו לקחת את הדברים האלה במלוא הרצינות ולהתרגל לחיות לפי האמת הזאת שאנחנו לומדים בדבר אלוהים. אני חושב שעכשיו זה מספיק להיום. אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אבל זה לא המטרה.